לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הבחירות לרשויות המקומיות, סגן ראש עיריית אלעד מועמד ש"ס לבחירות בעיר יהודה בוטבול אמר הערב כי על פי כל הנתונים נראה כי ש"ס קרובה יותר מתמיד לניצחון על ראשות העיר.
בבחירות הארציות ש"ס קיבלה בסבבים האחרונים באזור ה-50%, אז קודם כל הבסיס שלנו הוא בסיס מאוד יצוק לעומת הבסיס של ראש העיר, שדגל ואגודה ביחד בעיר היו באזור ה-30%. תוסיף לזה שש"ס יש הסכם חתום עם דגל התורה, ואני חושב שגם אצלכם דיברו על ההסכם הזה שהתקיים ככתבו וכלשונו, אחד מחברי הכנסת של דגל, שהוא סגור עם הקהילה הדתית לאומית או עם קהילת ברסלב. אני לא בטוח שזה ככה, אני רואה את הדברים מתוך העיר קצת אחרת, ואני אחדש לכם אפילו יותר מזה שגם בציבור החסידי של אגודת ישראל ברוך השם אנחנו זוכים לתמיכה.
ראש עיריית ירושלים משה ליאון הבהיר כי התמודד לקדנציה נוספת וכי הוא מתכוון לנצח. ליאון ציין כי למרות חברותו עם ליברמן אין כל קשר בדעותיהם הפוליטיות.
א', אני מתמודד, כמובן אני מתמודד, ובעזרת השם אני מתכוון גם לנצח. אני עובד על זה כבר 4.5 שנים. באותה מידה שליברמן תמך בי, גם תמכו בי אז החרדים, וגם היום ברוך השם יש בי תמיכה. אז לא הייתי קשור אליו, אמנם הייתי חבר שלו, ואנחנו היינו בקשר, אבל אמרתי את זה בכל הזדמנות. וגם היום אני אומר שאין קשר בין המחשבות הפוליטיות שלו לבין המחשבות שלי ורוח הדברים שאני פועל.
הדברים אמרו השניים ברעיון לתוכנית עניין מקומי עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן. מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי קיים הערב ישיבת הערכת מצב לקראת הפגנת השמאל והחסימות הצפויות מחר בדגש על נתב"ג. המפכ"ל הדגיש את מימוש זכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית, ויחד עם זאת התריע מכך שחסימת צירי תנועה מסביב לאזור עלולה להביא לאסון באירוע חירום. שבתאי הדגיש כי המשטרה תנהג באפס סובלנות לפגיעה בסמלי שלטון, בתשתיות ובשוטרים. מערכת הביטחון העבירה מסר לארגון הטרור חיזבאללה כי לא ישלימו עם אי פינוי האוהלים שהוצבו בשטח ישראל בגבול הצפון. על פי הדיווח, בישראל העבירו מסר תקיף לראשי ארגון, שם ציינו כי האוהלים יסולקו גם במחיר של ימי קרב. מוקדם יותר היום במהלך עבודות צה"ל בסמוך לקיבוץ מנרה שליד גדר הגבול, כמה לבנונים התעמתו עם הכוחות והחלו ליידות אבנים. הלוחמים הגיבו חזרה באמצעים לפיזור ההפגנות. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הערב דיון מיוחד על המצב יהודה ושומרון ומצב הרשות הפלסטינית. כתבנו אבי רבינה מוסר כי בדיון השתתפו בין היתר שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, והישיבה עסקה במצב הביטחוני ובאפשרויות הפעילות מול הרשות הפלסטינית ההולכת ונחלשת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות עם ישראל טס. במחירי ישראל כל המשפחה טסה. חבילות נופש כשרות $469 לאדם. באתר ישראל או בטלפון כוכבית 2737. בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה רגילות לעונה. בשלישי תחול עלייה נוספת, וברביעי מעונן חלקית עד בעיר עם ירידה במידות החום.
התחזית בחסות עם ישראל טס. במחירי ישראל כל המשפחה טסה. חבילות נופש כשרות $469 לאדם. באתר ישראל או בטלפון כוכבית 2737. בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
עד כאן חדשות כל חי.
אז מה עושים? דילמות חינוכיות עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן.
ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו כאן ברדיו קול חי, 93 FM, 92.8 FM, בתוכנית שלנו, אז מה עושים? ואתם כמובן מוזמנים גם להיות שותפים וגם לספר לנו כל מיני דברים. בשבוע שעבר עסקנו בנושא הקשר בין ההורה לילד. חינוך לפתיחות מול חינוך לסגירות, שמענו תגובות של מאזינים, שמחנו והתפעלנו. השבוע אנחנו הולכים לדבר על הקשר בין המסגרת החינוכית וההורים. על מי מוטלת חובת החינוך? האם על ההורים? האם על המלמדים, המורים? בעובדה שילד נמצא רוב שעות היום במסגרת, במסגרת החינוכית, סוף כל סוף הוא נמצא שם. אז על מי חלה חובת החינוך? כמובן שהשאלה הזאת היא לא שאלה חד משמעית, כיוון שההשלכות שלה הם אלה שבעצם מעניינות אותנו. אז אתם המאזינים מוזמנים לעלות לשידור ולומר לנו מה דעתכם בנושא. מותר לכם גם לטלפן כדי להתייעץ, לשאול, בכל נושא חינוכי שאתם מתמודדים איתו. כאן בשעתיים האלה שאנחנו נמצאים כאן בעזרת השם, מספר הטלפון לעלייה לשידור הוא 03-5-00-93-93, מספר הוואטסאפ לשליחת ההודעות הוא 055-333-93-93, או דרך האתר בלחיצה על חנונית הודעה לשידור. אנחנו רוצים להודות לעורכת התוכנית אסתי הרשקוביץ, למפיק נתי שולמן ולטכנאי יוסי בן חיים, ולאחל לכולנו שיהיה לנו שעתיים מהנות, מועילות, עם הרבה הרבה תובנות ודרכים טובים לחדש ולשנות. אז כשאנחנו בחרנו את הנושא והגדרנו אותו מי באמת, על מי חלה חובת החינוך, מה זאת אומרת? מה, האם ההורים מחנכים או המלמדים או המורים מחנכים? ובעצם איפה באמת השאלה פה עומדת ומדקדקת יותר ויותר? למה אנחנו קוראים חינוך בכלל? האם זה הגדרה שכוללת את הכל, את כל המכלול? הרי אם יש הבדל בללמד ולחנך? האם שני המושגים הללו הם קשורים תחת כותרת אחת? אז חשבתי לשתף אתכם בכמה נקודות שיעזרו לנו להתבונן איך אנחנו הולכים בעצם לפתור את הסוגיה הזו ולהבין אותה יותר טוב. באמת, יש מן מצווה מן התורה ללמד את הילדים תורה, שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם, ושיננתם לבניך ודיברת בם. זאת אומרת, יש מצווה מהתורה ללמד, לימוד, ללמד את הילדים מה? את התורה ואת המצוות, יש לנו חובה. ועל מי חלה החובה הזאת? על ההורים, בוודאי. ושיננתם לבניך, אלו בניך. למשל, בספר משלי, אנחנו כבר יודעים שהחובה חלה באמת על האב, מדובר על האב ועל האם, חובת האב והאם, חנוך לנער על פי דרכו, חוסך שבטו, שונא בנו. בתהילים, דוד המלך, מכל מלמדה הזכלתי, מצד שני יש לי פה מציאות של מלמדים. מי הם מלמדים? המורים. אנחנו בעצם כבר מבינים מהפסוקים עצמם, שיש הגדרה ברורה מאוד, יש חובת חינוך על ההורים, על האב ועל האם, ללמד את הילדים, כך כתוב, ולימדתם אותם, ושיננתם לבניך. אז החובה היא על האב ועל האם. על מה אבל מדובר? רק על המצוות? האם על בכלל הנושאים הנוספים שקשורים בעולם החינוך, בדרך להקניית הערכים, הקניית המצוות? גם שם זה מדובר? יש לנו, הגמרא גם מספרת לנו, באמת, על הנושא של המחנכים והמורים. שמעון בן שטח. שמעון בן שטח היה בתקופה 75 שנה לפני הספירה והתקין שיהיו הולכים לבתי הספר. הגמרא בבבא בתרא מספרת על יהושע בן גמלא, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. ומה ידוע מה שהוא עשה? שהושיב בעצם מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. כל התהליך של מה שהוא עשה, מהזריעה ועד הרשתות ועד כל הפעולות שבהם הוא היה שותף באופן חד משמעי, כדי שילדים ילמדו תורה, וכך לא נשתכחה תורה מישראל. אז אנחנו רואים בעצם שיש פה חובה של מי? מי שעשה את זה בפועל? זה הרב יהושע בן גמלא. אז איפה ההורים בכל העניין? על מי זה חל? יותר מאשר על מי זה חל, מהם ההשלכות מהבחינה הזו? אני נמצא ברוך השם לא מעט שנים במסגרות החינוך, כאלה ואחרות במגזר החרדי וגם בכלל במסגרות החינוך הכלליות. נפגש עם הורים, נפגש עם מלמדים, נפגש עם מנהלים ועם תלמידים. אני נמצא בעולם הזה ששם כל כך הרבה דילמות, כל כך הרבה סוגיות נכנסות ביום יום ויום ומחפשות מבקשות פתרון. יש פעולות שבעצם המחנכים, ופה אני רוצה להתחיל לגעת קודם כל בעולם של המחנכים, אנשי החינוך על גווניהם. מורה בכיתה מתמודד עם מכלול של עולמות. כל תלמיד הוא עולם בפני עצמו. 30 תלמידים, 30 עולמות. כמספר התלמידים, כך מספר העולמות. כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. והוא צריך באמת ללמוד להכיר מה הייחודיות של כל אחד, מה הכישרונות של כל אחד, מה היכולות, מה הם הקשיים. זאת אומרת, נדרש ממחנך באופן חד משמעי, מה שנקרא, אליבא דאמת, מצד האמת, להפעיל את כל מערכת האיתור, הנתונים ברמה הגבוהה ביותר, מה קורה עם כל ילד וילד. זה כשהוא בעצם נחשף אליהם מהיום הראשון למסגרת החינוכית, אם זה א' באלול, או ראשון בספטמבר, לא משנה. ויש לו שנה שלמה שאיתה הוא צריך בעצם לעבור עם תלמידים מכלול של כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה התמודדויות, שהכל כדי להוביל להצלחה. ואנחנו עכשיו נתייחס רק ברובד המאוד מאוד ראשוני, שהמורה הזה בעצם, המורה והמחנך, יש בנו שניים. יש מורה ויש מחנך, נדבר עליהם, מה ההבדל ביניהם. אבל באמת, עם זה הוא מתמודד. ואז, בשביל מה הוא שם? באמת בשביל מה הוא שם? אז אתם יודעים מה? לא פעם שמעתי את הביטוי הזה שבא מההורים שאמרו, סליחה, את החינוך תשאיר לי, אתה פה בשביל ללמד. מה אתם אומרים על זה? מה דעתכם על המשפט הזה שבא הורה ואומר, אני אחנך את הבן שלי ואתה רק תלמד אותו? האם זה נראה לכם נכון? האם זה נראה לכם ברמה מסוימת, האם זה הוגן כלפי המחנך? אז בואו נציף אתכם בכמה שאלות ונזכיר לכם שאתם מוזמנים לעלות לשידור ולהביע את הדעות שלכם, את העמדות שלכם, שנתחיל כבר מפה, מהשלב הזה, להבין שיש פה מערכת שדורשת מעורבות, מערכת שדורשת שיתוף פעולה, אבל קודם כל בואו נכיר את המציאות כמו שהיא. אז אם התחלנו לדבר במה באמת מתמודד המחנך, יש לי כמה מודלים שהייתי רוצה לשתף אתכם. קודם כל, כמו שאמרתי, אני רוצה להתייחס מההיבט של המורה מחנך, המסגרת הבית ספרית. אז למשל, נתקלתי במחנך שעושה כמה פעולות שאני ממש מתפעל. ואני מספר אותם כאן, אולי כדי באמת להסב את תשומת ליבם של ההורים דווקא, כדי להבין עד לאן יכול להגיע מחנך במצב שהוא יכול פשוט להעשיר את עולם הילדים, לקנות אותם, לבנות אותם, פשוט לתת להם את המתמונים העיקרים לחיים. אז מחנך שהכרתי, שהחליט איכשהו לדרבן את הילדים ללמידה, או להגיע בזמן. ואז הוא החליט באופן עצמאי שהוא פשוט מגיע מוקדם יותר, יותר מוקדם מהזמן שנדרש. והוא אמר לתלמידים, תקשיבו חמודים יקרים, אני בכל יום מגיע מוקדם, ואני אספר לכם סיפור מרתק. אבל מי שמגיע בזמן יכול ליהנות מהסיפור. מי שלא מגיע בזמן יצטרך לחכות עד שנסיים. ההגריה הזאת יצרה אצל לתלמידים רצון כל כך אז להגיע ולהיות בחלק מהסיפור, שהילדים פשוט לאט לאט הפסיקו לאחר. זאת אומרת, זאת יוזמה של מחנך, לא של מורה. הוא גם מורה, אבל בעצם הוא לקח על עצמו את הצד הערכי של לחנך אותם, להקנות להם את המושג של להגיע וחשיבות ההגעה בזמן. הוא זכה לשיתוף פעולה מצד ההורים, הוא זכה לשיתוף פעולה מצד התלמידים, בפעולה מאוד מאוד קטנה, שדרשה ממנו, אולי מאמץ יתר, אבל בסופו של דבר, הרווח היה עצום ונפלא. יתרה מזאת, אני יודע שאפילו בשלב מסוים הוא בחר בדרך נוספת, הוא רצה להשאיר את הילדים בעוד כמה כלים, והוא אמר, אתם יודעים, אנחנו לומדים כבר את המשניות האלה והאלה, אבל יש אפשרות לזכות בעוד כמה משניות. אז אתם יודעים מה? אני מוכן, מי שרוצה לבוא ללמוד איתי עוד מסכת אחת, אבל זה רק 5 דקות ביום בשעה מסוימת. מה נראה לכם שקרה? בהחלט, הצאן הגיע אל הבאר ושתה מהמים, זאת אומרת, התלמידים האלה פשוט באו אחרי, זה המורה המחנך. במקרה הזה אני מרשה לעצמי לומר, זה המחנך שבו, שבו בעצם במעשה הזה הוא הראה איך אפשר להשפיע ולגרום לתלמידים לבוא ולהיות חלק, ואולי אפילו להתאמץ קצת יותר בשביל ליהנות. על החלקים הנוספים הדידקטיים, אני אדבר איתכם עוד מעט. דוגמה, אני מניח שיש אין ספור של דוגמאות של מורים או מחנכים, מורות ומחנכות, שיכולים לספר לנו מה הם פעלו למען הילדים. מורים ומורות, מחנכים ומחנכות, שבזמן השיעור שמעו את הילדים, הבינו שיש פה צורך, ילד שבעצם מבטא לפעמים את הצד הרגשי הקשה שלו, לפעמים את הצד העצום והכישרוני שבו. ומה הרבה עושה? מה המורה עושה עם הדבר הזה? כשהילד כל כך מוצלח, הרי בינינו, אנחנו יודעים שלהתמודד עם הילדים המצטיינים בכיתה, זה לא רק לא אותו דבר, אולי אפילו יותר קשה מהילדים המתקשים. כיוון שילד מצטיין בכיתה, הוא אחרי 2-3 דקות כבר מבין את החומר, הוא כבר בעצם יכול לצאת מהשיעור. ומה עושים אם באמת לא מתמודדים איתו? מה קורה כשלא מכינים לו חומרים או הגריה להמשך למידה? הוא מתחיל להפריע. ואז הוא מפתח בעצם מודלים שהם לא תואמים לרצונות שלו. בקיצור, המורה הקלאסי צריך להתמודד גם עם החלק הזה, עם היכולות המצטוינות של הילד, איך לבנות אותו. עכשיו תחשבו מה קורה בבית. בואו נדבר על הבית. בבית, אמא מתמודדת עם כך וכך ילדים, כל אחד עם באמת עם הייחודיות שלו. אבל הזמן, באמת אין הרבה זמן. יש את שעת הבוקר הידועה שבה מנסים לפנות את הבית בצורה הנעימה ביותר, בתקווה שזה באמת קורה בצורה הנעימה ביותר. ואחרי שהילדים יוצאים, אז נכון, כל אחד בעצם נשאר מבני המשפחה, האבא הולך לאן שהולך, אם זה לכולל, אם זה לעבודה, ואמא נשארת או שהיא ממשיכה לעבוד, או שהיא בבית ומכינה את היום. במקרה שאין לה עוד תינוקות בבית, בכל מקרה היא נערכת לקראת מה? להכין את הבית, כל מה שנדרש. ואז מגיעה השעה של הקרב. השעה שחוזרים הביתה, השעה שצריך לתת לכל אחד תשומת הלב שלו, השעה שצריך לכל אחד לתת אולי את האוכל המתאים לו, ואין הרבה זמן. ואז אמא מתמודדת עם 4, 5, 6 ואולי יותר ילדים, שכולם צריכים כל אחד את המינון שלו. אבל מה קורה אז? איך באמת אפשר לטפטף לילדים את המוסר ואת הערכים ואת הנתינה ואת האהבה ואת היחס הטוב? קשה, אבל בכל זאת עושים את זה. כשאבא מגיע אחרי הצהריים בערב, יש זמן שאולי בקושי מספיקים להתכנס יחד בני המשפחה, לדון, לדבר, לשמוע, להקשיב. יש את השלב שבו האמא מעבירה את האחריות, את הפיקוד לאבא, בו עכשיו אתה תתמודד בחלקים האלה, כי אני כבר את שלי עשיתי היום, אני כבר אין לי כוח. ואבא לא תמיד יודע לעשות את זה. במקרה הפחות טוב, הוא הופך להיות אולי השוטר שבמשפחה, האיש שמנסה לייצר גבולות בצורה מאוד מהירה ויעילה, ושם יש הרבה מתחים. זאת אומרת שאנחנו מבינים שבמסגרת הבית אין הרבה זמן לפעול כדי באמת להביא את הילדים למצב של חינוך לערכים, חינוך למצוות. אז מה נשאר שם? כן. כאן על ההורים יש בעצם משימה מאוד מאוד לא פשוטה. בזמן מאוד קצר, במשך השבוע, לנסות להעביר את כל המסרים, את כל התפיסה, ההשקפה, ההבנה, האהבה, הנתינה, הכל ממש במהירות על. זה לא פשוט. כמובן זה דורש מההורים את הדוגמה האישית, דורש מההורים כל כך הרבה, וההורים הם בני אדם, מתמודדים עם תופעות כאלה ואחרות, מאוד לא פשוט. שבתות, לייצר אווירה נעימה, לייצר את ערב שבת שיהיה פשוט באווירה שמחה ונעימה, שהילד לא ישכח את החוויה של שבת לאורך כל חייו, הזמן שצריך ללמוד עם הילדים. כמובן, אבות ובנים, עם מי לומדים ראשון, עם השני, עם השלישי, הקטן רוצה את הדף קשר שלו, ואז יש חלוקה. וההורים, הם באמת עומדים במסע הזה. הם באמת משתדלים בצורה המקסימלית, כדי לא רק ללמוד איתם ולחנך אותם, לתת להם, להעניק להם. ואז גם נדרש מהם עוד דבר, להיות הגב של הילדים, הנקודה העצומה והחזקה ביותר שילד זקוק לה, שזה בעצם את הביטחון המלא שיש לו הורים שעומדים מאחוריו. ושם אנחנו נתקלים לפעמים בדברים שבאמת באמת החוליה חסרה, שההורים לא תמיד נמצאים. ואז מה קורה עם הילד שלנו? זאת אומרת, עכשיו אנחנו בעצם שמים לב שיש בית שאמור לעשות את הדברים האלה, אבל לא בהכרח שהוא באמת ממלא את הפונקציה החד משמעית הזאת, כי הוא לא פנוי, לא תמיד יודעים את זה. איך לעשות את זה נכון? ויש מסגרת חינוכית שדורשת וטובעת. אז אני עוד פעם חוזר ונפנה את השאלה אליכם. אז על מי חלה החובה הזאת? האם ההורים שפשוט שולחים את הילדים למסגרות החינוך ואומרים ששם יטפלו בזה? ואז אני שומע את כל המורים מחנכים שלא פעם אומרים לי, אנחנו לא בייביסיטר, אנחנו לא פה רק בשביל לטפל בילדים בשביל מה שההורים לא מצליחים. אנחנו רוצים לעשות פה יותר ודורשים מההורים יותר מעורבות, רוצים שההורים יהיו יותר שותפים. לפעמים אנחנו שומעים את הקולות בכיוונים שונים, שההורים אומרים למורים, למה אתם כל הזמן רק מסתכלים על הצד שלכם? יש פה גם בית, יש פה הורים, תשתפו אותנו, תהפכו אותנו להיות שותפים, אנחנו רוצים להיות חלק מהילדים, רוצים להיות חלק ממה שקורה, אל תייפו את התמונה, עד רבה. אז מה קורה כאן? מי באמת לוקח את האחריות ועל מי חלה החובה הזאת? שאלה לא פשוטה. וכאן אנחנו מרשים לכם ההורים, המורים, לבוא ולהביע את עמדתכם ודעתכם. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למי?
למי? לנו?
הלו?
הלו, כן, לנו?
ערב טוב, כן, שלום וברכה.
טוב, לא אמרו לי שעכשיו אני עולה טוב, שמי חנה מירושלים.
שלום וברכה. כן, הנה, שלום הגברת חנה מירושלים.
השאלה הכי קשה בעולם, נכון?
שאלה לא פשוטה.
מי מחנך?
מה דעתך?
מי מחנך? דעתי, זה לא פשוט כל כך. אני אומרת, אבל גם להורים יש איזשהו חלק, אני לא אגיד שזה החלק הכי גדול והחלק הכי קטן, אבל להורים, המורים מחנכים, אז הם מלמדים לקרוא, לכתוב, גמרא, לפי הגיל, לוקחים, זה ברור שאם ילד עושה משהו, אז אומרים לו זה לא וזה כן, זה מותר, זה עשור. עכשיו, להורים, בגלל שהילד נמצא יותר שעות, בבית, זה גם שנים ראשונות שהוא לא יוצא בכלל מהבית, שהוא תינוק. אז אומרים, זה אסור, זה מותר, זה צריך לעשות. אכלת לחם, תברך ברכת המזון, לפני זה תיטול ידיים, תברך על נטילת ידיים, ואחר כך אתה קם בבוקר, אתה נוטל ידיים.
כן.
אז זה חינוך, זה מלמד אותו, זה חינוך. חינוך חלקי, חינוך יסודי. כמה שאפשרי. אחר כך הוא הולך לבית ספר, זה משלים אחד את השני. אי אפשר להגיד שרק ההורים מחנכים, ואי אפשר להגיד שרק המורים מחנכים. גם שהמורים מחנכים, זה יפה מאוד, את כל הלימודים מהספרים או מהמצב בכיתה או בחוץ בחצר או... חינוך זה, זה דבר של 24/7, אין הפסקה או אין כזה דבר. אני כן מחנך, אני לא מחנך, אני מחנך עכשיו, אני,
כן.
עכשיו אני לא מחנך, אני עכשיו לא, לא אין, אין כזה.
אוקיי,
זה כל זה... הזמן, בדם שלנו, אני בדם שלנו, אנחנו כן. אומרים, טוב, עכשיו זה זמן, ליטול ידיים לבר, עכשיו זה קריאת שמע על המיטה, אתה הולך לישון, עכשיו זה ברכות ברכות השחר, אחר כך אתה שותה, או מה לפני זה, תלוי כל אחד, יש, איך אומרים, שיטות
אז,
שונות.
אז
או...
גברת חנה, מה שבאמת את מציינת כאן, שיש פה את העניין של להקנות את הדרך לקיום המצוות, ההכשרה של ילדים לעולם של מצוות, של קיום המצוות, שזה באמת מתחיל בדרך כלל, שזה האימא שבאמת רוב שנות השנים הראשונות שהילד נמצא בבית, שמה הוא מקבל את הבסיס החשוב ביותר, וזה בדרך להקנת המצוות, הוא יכול לשמוע את אימא, לשמוע את אבא, כל מה שבעצם הוא קונה בשנים הראשונות זה דרך הבית.
מתחיל בבית.
ברור. עכשיו, כשהוא
הולך, אני...
כן, וכשהוא מגיע למסגרת החינוכית, ממילא פתאום נפתח פה עוד איזה
סוער נוסף. וגם, הוא גם מקבל מין חותמת. אמא אמרה לי לברך, הנה, המורה אמר שאנחנו מברכים. אז זה הולך יחד. אני עכשיו מדבר, יש לי גם את השאלה שלי, יש לי עוד שאלה. אני סבתא, סבתא רבא. רבא.
איזה יופי.
סבתא. ואני באמת, ברוך השם, ברוך השם. אז אני מדברת עם הנכדים הגדולים, גדולים, ועם הנכדים הקטנים, והנינים הקטנים. ואני אומרת, מה עושים? אתה רוצה לאכול גלידה? או גלידה זה בעיה, אבל לא חשוב.
אז מה תברך?
מה תברך? בסדר, גלידה שהכל בסדר, בכל...
אז אני שואלת לך שאלה עכשיו, זה נקרא לחנך, שאת אומרת לו, כשאנחנו כל פעם מגיעים, רגע, אז מה תברך עכשיו, ומה צריך לעשות, נטלת ידיים?
זה לא לחנך, זה לא ממש, זה חינוך למצוות, אבל לחנך, כלומר, לא להרביץ, ולהתנהג יפה, ולא לצעוק, ודברים כאלה, זה הולך יחד, אי אפשר להפריד זה מזה.
אוקיי, אני שומע.
שאני רואה, אני לא רוצה להגיד חס וחלילה לשון הרע, כשאני רואה אנשים, אנשים או צעירים או גדולים ברחוב זורקים
נייר
על הרצפה, ואני אמרתי בעדינות הכי גדולה בעולם, אמרתי לבן אדם, סליחה, נפל לך.
כן.
בעדינות.
אוקיי, זה נכון, אז זה באמת עכשיו דוגמה, זו דוגמה למשל איך מקנים לילדים את האיך לחינוך, לסדר, לניקיון. יופי, גברת חנה, ממש תודה, אנחנו רוצים לעבור למאזינים הבאים שלנו, יישר כוח, תודה רבה.
סליחה, דקה, סליחה, מה אני בתור סבתא, מותר לי או אסור לי לדבר או לחנך או לתקן, מותר לי או אסור לי?
אני חושב שמותר, וסבתא זה דוגמה מצוינת, לבוא ולהגיד את הדברים, דווקא מהמקום שלך, כסבתא שכבר גידלה ילדים ונכדים, יש המקום להגיד בהחלט. בהצלחה והרבה נחת, גברת חנה.
תודה רבה, תודה רבה.
בשמחה, תזכו לעשות. כן, ערב טוב.
ערב טוב מבורך.
אז אנחנו עם מי?
מנחם גרינימן מירושלים.
שלום וברכה, מה שלומכם?
וברכה, אני לא זוכר אם אני זה שמכיר את הרב משכונת שערי חסד?
אבל זה לא נושא שלנו לשידור, כן.
לא, אני רוצה את זה הרב שאני זה, כי אני רוצה לראות שם, אמרתי לה איזה מישהו אחר.
אנחנו מכירים, נכון, גם משערי חסד.
הכל זה לא נשמע, לכן אני
נהנתי לדעת
אם זה הרב.
אבל בוא נתמקד בתוכנית.
כן, זה ככה בינינו בלי שאף אחד שומע.
כולם שומעים.
כן, אני צוחק. אני בעניין הנקודה של שיתוף פעולה של ההורים עם צוות החינוך, אני חושב שזה כל כך... השאלה כל כך מיותרת, כי זה כל כך... איך יכול להיות דבר כזה שהורים שולחים את הילדים ורוצים שרק ילמדו? זה לא משנה כמה שעות שהוא נמצא בתלמוד תורה או בבית ספר, גם רבת בבית ספר, אני חייב להיות שיתוף פעולה הדוק כל הזמן, כי מה שהילד חווה בבית הוא בעצם פורק בתלמוד תורה. לפעמים זה שונה, בתלמוד תורה הוא בסדר ובבית לא, ולפעמים הוא פורק בתלמוד תורה את כל מה שיש לו בלב, אז רואים שם איזה ילד שלא מסתדר בחברה, שלא מסתדר במשמעת, כל מה מנסה רק להראות, אל תגידו לי מה לעשות, בצורה כזו או אחרת, היפר, בעיות הקשבה, בעיות התנהגות, כל מיני, וזה לא מגיע סתם, זה מגיע בגלל שבבית יש לחץ. אני באופן אישי, שאני עוסק בחינוך, אני דיברתי עם אין ספור הורים במשך השנים, ותמיד בסופו של דבר גילו לי דברים מתוך הבית, ההורים מעצמם, מרצונם.
נכון.
אחד גילה לי שהוא שם פלפל חריף על הלשון לילד כשאומר מילה לא יפה, ואחד אמר שהוא מכריח את הילד בכל מיני ענייני מצוות, ואחד בענייני משמעת, ואחד שהחוק החיות הגדולות בבית משתלטות על הילד וכך וכך. ולאט לאט הנחיתי אותם, והם אמרו לי, פתחת לנו את העיניים, וכשהסרנו את החסמים, אז הילד פשוט התחיל לנשום ולהתנהג אחרת.
אז עכשיו בעצם, אז מנחם, מה שאתה בעצם אומר, שמצד אחד חייב יהיה שיהיה שיתוף פעולה בין הבית למסגרת החינוכית, וזה אנחנו יודעים. אני חושב שעדיין ההורים שמתחבטים ומתלבטים ולא יודעים, כי יש את החשש הזה עד כמה אנחנו מדווחים, מה אנחנו... פוחדים שאם ידעו אז יהיה בעיה, אבל זה נשאיר לי אולי לתוכניות נוספות. מעבר לשיתוף פעולה, אני חושב שיש עניין שמי לוקח אחריות על מה. וזה באמת דבר שהייתי רוצה יותר לחדד אותו כאן בתוכנית שלנו.
מי לוקח אחריות, אבא או אמא?
לא, לא, אבא ואמא זה בזה צד אחד, והמורים והמחנכים מצד שני. זה שני הצדדים של המטבע.
זה מצליף אחד את השני, אני לא יודע אם זה מי לוקח אחד את זה, כמו מי יותר חשוב, שני הגלגלים בצד ימין ושני הגלגלים בצד שמאל, אחד משלים את השני.
אז אני חושב שיש פה בכל זאת נקודה שהיא משמעותית, לתת להורים את המקום שלהם, כיוון שהמקום של ההורים הוא עומד בראש ובראשונה, מקומו של המחנך, אין ספק, המורה, היא חשובה מאוד, אבל שלא יהיה ביטול של סמכותם של ההורים, כי אחרי הכל ההורים הם המשענת, הם הגב, הם הביטחון הכי חשוב בעולמו של הילד.
כן, אבל מכאן ועד לומר למוסד החינוך, אתם תשבו רק תלמדו, נראה לי שזה קצת רחוק.
אוקיי. בסדר גמור, יישר כוח, תודה רבה, ואנחנו גם נעבור לפרסומות, וגם יש לנו עוד מעט אורח שיעלינו לתוכנית, וגם שיר שמחכה לנו. אז אנחנו מזכירים לכם רבותיי, שאנחנו היום בתוכנית שלנו נדבר על מיכל חובת החינוך, על ההורים, על המורים, ואנחנו כאן בכל חי, במספר הטלפון שלנו 035-00-93-93, בוואטסאפ, באולפן 055-333-93-93.
עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוחה.
לעלייה לשידור, לתגובות בנושא התוכנית ולשאלות בנושא חינוך, חייגו ל-03-593-93-93.
שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. יש לי בשורה טובה עבורכם. מהיום קורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק מגיע לכם עד הסלון.
חדש, קורס מטפלים בשיטת ITT בדיגיטל. והמחיר שווה לכל מחשב. בואו לקבל את כל הכלים איך לעזור לאנשים להתמודד עם פחדים וחרדות. חייגו כוכבית 61-63 והצטרפו למאות בוגרים שכבר נהנים מפרנסה עם שליחות. כוכבית 61-63. עכשיו חגיגת קיץ במועדון הלקוחות של רמי לוי. מבצעים חסרי תקדים בסניפים ובאתר. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
מעל 40 אלף ישראלים כבר עשו את השינוי, ועכשיו גם אתה יכול. לראשונה לגבר החרדי, תוכנית אבא קליל, להורדת הקרס ב-90 יום בלי להישאר רעבים. ימים אחרונים להרשמה לקבוצה הקרובה בטלפון כוכבית 5388, כוכבית 5388, או חפש בגוגל אבא קליל.
יש קונה עולמו בתפילה אחת. ביום שלישי הקרוב, יום הילולת האור החיים הקדוש, שליח הציבור של הדור, הגאון הגדול הרב ראובן אלבז שליטה, ראש מוסדות אור החיים, יעתיר בתפילה עבורכם במעמד התפילה המרכזי על הציון הקדוש. למסירת שמות לברכה וישועה במעמד התפילה האדיר, חייגו עכשיו 02-5499, ובעזרת השם תראו ישועות עצומות.
לעלייה לשידור, לתגובות בנושא התוכנית ולשאלות בנושא חינוך, חייגו ל-03-593-93-93. עכשיו איתכם, אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כוח.
ואיתנו הרב מאיר פנט, מנהל תלמוד תורה ראם ברחובות, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, תיקון קטן, תפארת הראם.
סליחה?
כן, כן. תיקון קטן, זה... תפארת הראם.
תפארת הראם. אז אם זה תפארת כן. הראם, אז בוא נשמע את הדברים שבעזרת השם יהיו לו תפארת. הרב, השם, הרב כן. פנט, אנחנו כאן דנים בסוגיה שמן הסתם כבר שמעתם על מה אנחנו מדברים. החינוך חל על מי? ההורה, המורה... מי נותן פה את הטון יותר ומי פחות? מה תוכלו להשאיר אותנו היום בתוכנית שלנו בסוגיה?
טוב, יש את השאלה באופן עקרוני, מה צריך להיות, מה שנקרא מה רצוי ומה מצוי. בוודאי שהחינוך מוטל, בוא נסתכל בהסתכלות תורנית, הלכתית, החינוך מוטל על אבא. הקדוש ברוך הוא אומר על אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו את משמרת השם, שזה סתם מעניין כשלעצמו. אברהם אבינו עם כל הניסיונות שהוא עובר והדברים העצומים, כן, והעקידה והכל, ובסופו של דבר אומר בורא עולם, כי ידעתיו, זאת אומרת אני אוהב אותו בגלל הנקודה הזאת, למען אשר יצווה את בניו. כן, לא חסרים לנו במקורות ההבנה הפשוטה, יש לנו בשיננתם לבניך, כן?
ציינו את זה בתחילת התוכנית, נכון.
יש לנו בשבת, איך כתוב, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, יש לנו והגדת לבנך. ברור שחובת החינוך, במיוחד כשאנחנו מתייחסים לעניין של תורה והמצוות, ודאי שזה מוטל על האבא, והמורים משמשים בסופו של דבר כשליחים, כשותפים.
במערכת הזאת, ואני חושב שאולי נחדד את זה, בהבנה הזו שאנחנו מבינים שהחובה באמת חלה להורים, אז התפיסה יכולה מאוד להשתנות ביחס אל המורה, אל המחנך בכיתה. כיוון שבפועל אנחנו נתקלים במצבים שבהם ההורים, ולא מה שאחרים, אנחנו לא מחפשים אשמים חלילה, אבל מסירים במידה מסוימת אחריות על מה שחל במסגרת החינוכית, ולא לוקחים באמת את מלוא האחריות ברמה של החינוך, שהמורה יתמודד עם זה. ואם אנחנו נותן...
נכון.
ופה אני רוצה לתת את הדגש, שההורים יבינו שעליהם חלה החובה בראשית בעצם, הם הדמויות הבסיסיות הראשוניות שצריכים להתמודד עם נושא החינוך של הילדים. המורה, כמו שכבודו אמר, הוא בעצם שליח של ההורה.
אכן נכון, ואגב, אם אני לא טועה בשם החזון איש, או בשם אחד מגדולי ישראל האחרים, הידועים והמפורסמים, שאמר בצורה מפורשת, עיקר החינוך זה בבית. זה שיהיה ברור, הדוגמה האישית שילד רואה בבית, הערכים שילד סופק בבית, ההכוונה שלו בבית, היא הדבר העיקרי, אמא שמלווה אותו, ובסך הכל המסגרות הלימודים גם משתנות, מגיל לגיל, מזמן לזמן, הבית נשאר אותו בית, ובסופו של דבר כל מבוגר גם מוצא את עצמו איכשהו ממשיך בעיקר את דרך הבית, זה הקו המנחה ושמתווה לו את הדרך, ואין בזה ספק בכלל. עכשיו, הזריקת האחריות הזאת כלפי המורים, אני חושב שזה רק אחת מהנקודות שגורמות לחיכוך או להתנגשות בין מערכת של בית ספר למערכת של הורים.
כן.
אולי אחת הנקודות העיקריות, זאת אומרת אי הבנה של השותפות הזאת, יותר נכון, אי הבנה שזה בעצם שותפות. זאת אומרת, אנשים לא מגדירים נכון לעצמם את מהי המערכת הזאת, מערכת היחסים בין בית ספר להורים.
תסכים איתי שבעצם את הנקודה הזו, החובה היא דווקא למערכת החינוך להבהיר להורים עד כמה המקום שלהם הוא חשוב ורלוונטי והכרחי בתהליך החינוך של הילדים. זאת אומרת, ההורה קשה לו בעצם להיכנס לתוך המערכת החינוך ולהגיד, רבותיי, יותר נוח למסגרת החינוכית לבוא ולהגיד, בואו תהיו שותפים, בואו תבינו מה אנחנו שמחים שנעשה ביחד. וכאן ההורים קצת נמצאים, לפי דעתי, במצב שהוא די באזלת יד. הם במבוכה, באי נוחות, ובטח לא רוצים להתערב במקום שלא נותנים להם.
נכון מאוד, אני משתמש במה שאתה אומר, האחריות של בית הספר היא ליצור אמון ותשתית והבנה כזאת בינם, בין המערכת של בית הספר להורים, קודם כל ליצור איזה אמון מלא, שיתוף פעולה, הבנה שכולנו בסופו של דבר חותרים לאותה מטרה, חותרים לאותו מקום, להגיע לאותו יעד, להצליח עם הילד, ולהוציא את ההורים, אגב, לא פעם רואים, הורים שמגיעים עם דעות מוקדמות, שליליות ממה שהם סוחבים מהבית ספר כשהם עצמם היו ילדים, בצורה אוטומטית הם באים באיזה סוג של אנטי, סוג של מגננה מול בית ספר, בית ספר נתפס אצלם כי זה משהו שדורש, מישהו שמבקר אותי, אני חושב שכל בית ספר, כל מנהל בית ספר, כל מורה, לאו דווקא מנהל, צריך ליצור מערכת בריאה של אמון, לפעמים זה כרוך בהרבה סבלנות, לפעמים זה כרוך לבלוע הרבה צפרדעים, אבל לאט לאט לבוא ובעצם, ולפעמים להגיד במפורש, רבותיי, יכול להיות שעכשיו אנחנו יושבים סביב השולחן ודנים, הולכים לפרק פה איזה מוקש, דנים במקרה לא כל כך נעים, הולכים אולי כן, אנחנו הולכים להגיד לכם ביקורת, אבל הביקורת הזאת היא בונה, בסופו של דבר אני באופן אישי נוהג תמיד לחדד בתחילת השיחה, מה בעצם המטרה, עם מה אנחנו רוצים לצאת. אנחנו חושפים ומגלים ומחדדים שאנחנו בסופו של דבר מכוונני אותה מטרה, ואז מכאן והלאה ברגע שבאמת יש אפיינים בתחושה של שותפות ושל חתירה לאותה מטרה, אז באמת אפשר לפעול.
אני מסכים בהחלט, ואני רוצה עוד יותר אולי ברשותך להוסיף שלפעמים צריך לדעת לידע את ההורים מדרכי הפעולה, או למשל, אפילו הקווים החינוכיים שבית הספר, המסגרת החינוכית, בוחרת לפעול. יש לא מעט פעמים שהורים, לא רק שהם לא מודעים, הם לא יודעים, הם גדלו על מושגים אחרים, על ערכים שונים, שהיום אנחנו מתמודדים עם דברים שלפני 30 שנה לא היו, לפני 20 שנה לא היו קיימים. והתופעות שבעצם נולדות, תוצרים שקורים בשנים האחרונות, בעצם דורשים מאיתנו לא פעם, לא רק להתגמש, אלא לפעמים להקשות או להקשיח או אפילו לדרוש, כשההורה אומר בעצם, רגע, מה פתאום, פעם לא היו עושים דברים כאלה. דרכי הפעולה דורשות הבהרה, במיוחד כדי לקבל שיתוף פעולה. ואז אני חושב שאם אנחנו באמת ניתן להורים מצד אחד להבין מה קורה במסגרת החינוכית, ומאידך שההורים גם יש להם מה להשמיע, מה להציע, והמסגרת החינוכית אמורה להקשיב, לפחות בדברים מסוימים שקשורים במקרה הספציפי לאופי של הילד, או ליכולות של הילד, או גם כן עם הילד מתמודד. אבל לא להשתמש בילד, במידע הזה, כאיזה חרב שאחרי זה בקלות אפשר להגיד, טוב, מצטערים, אז אנחנו לא בשבילכם, אנחנו, כמו שכבר נתקלתי במקרים כאלה, אם ככה, אז תחפשו לכם מסגרת אחרת. ואז ההורים באמת בבעיה.
נכון, נכון מאוד, אני רק יכול לחזק את מה שאתה אומר. תראה, במקרה קיצון, אני חושב שכן אפשר להגיע לזה, ואפילו רצוי להגיע, במקרה שיש הבנה שבאמת המסרים שהתלמוד תורה, בית ספר, החדר, מכוון אליהם, המסרים של הבית לא קרובים ולא דומים ואולי אפילו סותרים, אז באמת צריך לומר את זה, לא ממקום של כעס ולא ממקום של אוקיי, אז לא הסתדרנו, לא ממקום של לחתוך, אלא ממקום של, שוב, של הבנה ושל אותה מטרה. הילד פה לא יפח בצורה הנכונה, וכשהמסרים מהבית הם לכיוון אחר, והמסרים והדרישות מבית הספר הם לכיוון אחר, אז אין פה את הבסיס. ברגע שזה לא עולה בקנה אחד, אין כאן את הבסיס באמת להגיע לשיתוף פעולה. אני מסתכל ומגדיר את זה, זה סוג של, בית הספר הוא סוג של ברוקר, של המשקיע, המקצוען, אתה לוקח את הנכס הכי יקר שלך, את המנייה שלך, ואומר, בואו חבר'ה, אתם מקצוענים, זה עבודה שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות, תעשו לי את זה בצורה הכי טובה. ברור שהבסיס שזה, כאן הוא בסיס של אמון.
שזה נכון באמת, בואו תעשו את זה הכי טוב שאפשר.
אז קודם כל, אני חושב שברגע שיש אמון, אנחנו לא צריכים להגיע, אני חוזר למה שאמרת קודם, זה כל צעד שלנו להבהיר, ולמה שיטת הפעולה היא ככה, וזה השתנה ממה שאתם חושבים, כמובן שבמקרה הצורך צריך לשבת ולהבהיר את הדברים. אבל זה כבר מצב של בדיעבד, שצריך כל דבר לנמק להורים, וזה צריך לעשות את זה, כי אנחנו בסופו של דבר, מערכת בית ספרית צריכה לתת שירות, צריכה ל... אבל מלכתחילה היה ראוי שהמצב יהיה, יש אמון, והאמון הזה הוא רחב ומלא, ובמקרה הצורך, אז אנחנו
מבהירים עניינים. ישר כוח הרב פנט, אנחנו אולי בעזרת השם נשמע אותך בהמשך, ונחזק את הנושא של יצירת אמון בתוך המסגרת הבית ספרית. אני מאוד מודה לכם, תודה רבה על השותפות שלכם כאן בתוכנית.
ישר כוח, תודה רבה.
בהצלחה. אנחנו רוצים לעבור למאזינה הבאה, ערב טוב.
ערב טוב.
לגברת חיה.
כן, שלום.
שלום וברכה.
כן. אני ברוך השם, זכיתי להיות סבתא, ואני רציתי לדבר על הבעיה שיש לי, אנחנו מתחזקים ככבר 45 שנה, אומנם השורשים שלי מאוד מאוד חזקים, אבל אנחנו עוד התחזקנו, ומה שקורה... אני גרה באזור חילוני לגמרי, והיה לי בעיה להזמין את הבנים, הנכדים שלי אליי. אני טענתי שאני לא כועסת על אף אחד, אני אוהבת את כולם, אבל שנכד שלי יראה כאלה מצבים של בגדים, אני לא מוכנה. אני כל כך מתביישת, ואני מבינה את הצד השני שהוא לא מבין, הוא לא עושה את זה בכוונה. אבל ילד שתלמוד תורה, מה הוא יכול לעשות? שנתקול, אז אני הלכתי אליהם. עכשיו אמרה לי אישה אחת שצריך להתרגל וצריך להראות לילד הכל. סיבה שנייה, גם שאלה שנייה, שיש מה לעשות. נכדה אחת שחזרה בשאלה מצד אחר. אז אי אפשר, היא לא באה לשמחות, אבל היא רוצה לבוא אליי. אני החלטתי שתבוא כשם שהיא לבושה, למרות שכל הבית שלי מלא ספרי תורה, זה קצת קשה, אולי אני אסביר לה ללבוש איזה צעיף או מה, אבל אני לא יכולה לנתק אותה, הם לא יודעים כל כך, אבל אי אפשר שתהיה התנתקות, ואיך הם יכולים להתחבר בכלל, זה שתי השאלות שלי.
אז קודם כל, אני חושב שהערך הגדול ביותר זה לדעת לקבל את כל אחד מבני המשפחה, כבר דיברנו על זה בתוכניות האחרונות שלנו, שבאיזשהו מקום צריכים לדעת להבין שבית זה בית ומשפחה זה משפחה, ולכל אחד יש גם את הבחירה שלו. לא כולם בוחרים במה שאנחנו רוצים, ואנחנו מקווים שכל אחד יבחר את נקודת האמת ויכיר באמת וידע מה לעשות איתה. אנחנו לא דוחים אף אחד בידי המשפחה. אני שמעתי על ומכיר באופן אישי משפחות שנתנו לילדים לקיים את האורח חיים שהם בוחרים, אפילו שזה לא לפי הבית, ולא דוחים ולא מרחיקים. כמובן שזה אמור להיות על בסיס של כבוד, של הערכה. זאת אומרת, להגיע להגדרות ברורות שאתה רוצה לחיות את החיים שהם לא כמו הבית שלנו, זאת זכותך, אבל בוא תכבד גם את מה שקורה אצלנו בבית. כי בבית שלנו יש דברים שחשוב לנו והם יקרים לנו. אנחנו לא מבטלים, אנחנו לא מבטלים את מה שאתה רוצה, אבל תתאים את עצמך לבית. ילד בשלב מסוים גדל ומבין שיש לו את האפשרות לבחור את מה שהוא בוחר לעצמו, אבל זה עדיין לא מאפשר לו לבעוט בכל מה שהבית קיים. זאת אומרת, אין סיבה שעכשיו בגלל שאתה בוחר באורח חיים שונה, שאתה לא תאריך את מה שאתה מקבל פה בבית. וזה דורש שיתוף פעולה. אני חושב שגם יש את הצד להקשיב לכל של הילדים האלה, הנערים האלה, שקשה להם. ולתת להם, כמו שאת אומרת, לבוא ולפרוק ולהשמיע. יש בזה הרבה ערך חשוב שלפחות הילד מרגיש מותר לי להגיד את מה שאני חושב, מותר להשמיע את הדברים. אני מסכים שלפעמים שזה מגיע לילדים הקטנים שהם לא באמת יודעים לסנן את הדברים, צריך לדעת גם לגדולים האלה להגיד את הדברים שלך בוא תשמיע בצורה נכונה. צריך לזכור, הדברים יכולים להיאמר, השאלה באיזה דרך הם נאמרים. אם אנחנו יודעים לפעול בדרך הנכונה, להגיד את הדברים בצורה הנכונה, אפשר לשמוע אותם, אפשר לחשוב עליהם ולמצוא ביחד גם פתרונות הולמים. בסדר?
עכשיו אני רציתי לברר מה קורה אם זה, מה קורה אני הולכת ברחוב עם הנכדים שלי,
כן.
ואני לא יודעת אם כבודו מגיע למקומות חילונים, שכמו שיש לולב הדס את רוג והרבה, גם הרבה יש גם את רוג, את כולם השם אוהב,
נכון.
ואנחנו יכולים לאהוב אותם, אבל אני לא רוצה שהנכד שלי יהיה, כאילו יראה את המראות האלה, האם זה לגיטימי או לא?
לגיטימי ביותר שילד נחשף לדברים, אנחנו לא נשים לזה מול העיניים, אבל בתוך עמי אנוכי יושבת, אנחנו מבינים שהעולם שלנו, כמו שאת אמרת, יש לנו את כל מכלול מגוון האוכלוסייה שבציבור שקיים בארץ, כן, בעולם, כן. כולו. יש אנשים שבוחרים לחיות כך, ואחרת, לא יכול, אני חושב שאנחנו יכולים למנוע מהילדים מלראות עד רבה. ישנם פעמים שאם אנחנו נסתיר מהם מים גנובים, אם תקו, ככל שאנחנו, אם אנחנו נסתיר מהם, אנחנו נהפוך להיות לא אמינים, אנחנו נערער את האמון, כי אז יגידו, רגע, 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 למה לא סיפרתם? רגע, למה לא אמרתם? סימן שיש פה משהו. אנחנו כן צריכים, אבל כמובן, לפי יכולת ההקשבה של הילד, לפי יכולת ההבנה של הילד. ישנם מושגים שצריכים לדבר עליהם בצורה הנכונה, בהתאם לגילו של הילד. ישנם דברים שהילד לא בשל להבין אותם. אז צריך לגעת באופן מאוד מאוד בעדינות איך להגיד את הדברים. אבל זה חלק מעם ישראל. כולנו אחים, כולנו עם ישראל, כולנו מעם אחד, ולכל אחד יש את החלק שלו. אנחנו שמאמינים בתורה, מאמינים בהשם, מאמינים שבעזרת השם זו דרך האמת, אנחנו נבקש שנתפלל על כל אחד ואחד. לא נכפה, אבל לפחות נחבר אותם דרך התפילה, דרך האמונה, ונקווה שכולם יבחרו בנקודת האמת, בבורא עולם ובמצוות ובתורה. אבל בצורה מכובדת, בלי לפגוע באף אחד.
תודה רבה.
ברכה והצלחה, הרבה נחת. והתפילה שלך יכולה לעשות הרבה, אל תשכחי. תפילה של סבתא. אין כמו סבתות בעולם.
נכון, חיזקת.
הרבה נחת, בשורות טובות.
תודה.
אז כן, אנחנו באמת לפעמים נבוכים. נבוכים במשעול החיים, ברגעים, בצמתים, בפרשיות, ברגעים שאנחנו לא יודעים מה לעשות. אבל יש לנו בהחלט למי לפנות. יש לנו בעצם את עצמנו, ההורים, אבא ואמא יושבים ביחד, דנים, חושבים ביחד, כל אחד מביא את הפן שלו, את הצבע שלו, את התובנה שלו. אבל אם אנחנו מתייחסים עכשיו כאן, איך אנחנו רוצים לחנך את הילדים בבית, איך אנחנו רוצים להקנות להם את הערך למצוות, איך אנחנו רוצים שהם יבינו מה חשוב בעינינו, מהי האמת, אנחנו צריכים לדעת ש עלינו כהורים חלה החובה כבר מהשנים הראשונות, כמו שאנחנו מבינים, כמו שזה מופיע בספרים, כמו שזה כתוב בתורה. חובת ההורים באמת מעבר לדוגמה האישית שהם משמשים, והיא מאוד משמעותית, כי דוגמה אישית מתחילה בשיח, בשיח בין הורים. דיבור, צורת התייחסות, תגובות, הכל נרשם, הכל נקלט בעולמו של הילד. הילד קולט את זה ואת זה הוא לוקח איתו הלאה. הוא מגיע אחרי זה, הוא נחשף למסגרת שהיא החינוכית, אם זה כבר בגן שהוא שומע את הדברים, ושם הוא רוכש בעצם עוד כלים נוספים. אם יש התאמה, התאמה בין הבית לבין המסגרת החינוכית, זה מושלם. למה? כי זה חיזוק מכאן וחיזוק מכאן. שני הצדדים מכוונים לאותה מטרה, בדרך שהיא באמת נעימה וברורה לילד, שזוהי הדרך הנכונה וכך צריך לעשות. ברגע שהילד נתקל בשינויים, ברגע שהילד נתקל בדברים שהם נוגדים אחד את השני, אז הוא בבעיה, אז הוא לא יודע מה לעשות, ואז אנחנו צריכים לברר מה נכון יותר, מה מתאים יותר, מה הדרך שבאמת מתאימה לילד שלנו. ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיות מאוד מאוד זהירים מה אנחנו בוחרים לעשות. כאן אנחנו באמת נפנה את ההקשבה למסגרת החינוכית. מה קורה שם? וכאן יש לנו באמת אולי אפשרות לתת מענה גדול, או אולי אפילו מענה להורים, בואו תכירו מה קורה במסגרת, וזה חובת המסגרת החינוכית, בית הספר, חיידר, תלמוד תורה, לספר, לשתף, לידע, ועד פרטי הפרטים, איך אנחנו מלמדים, מה אנחנו מדריכים, למה אנחנו מכוונים, והכל כדי להביא להצלחה של הילד שלנו, לחנך אותו בצורה הטובה ביותר. אנחנו עומדים לסיים את השעה הראשונה שלנו, ואז מה עושים בשאלה שמי בעצם המחנך, ההורה, המורה, המחנך, על מי חלה החובה הזו? אתם בהחלט מוזמנים להצטרף אלינו ולהיות שותפים בשעה הנוספת, בדיון המעניין הזה, שאתם בהחלט יכולים לתת פה משקל משמעותי ולהביא לתובנות נוספות. מוזמנים לצלצל אלינו כאן ולהצטרף, רדיו קול חי 03-500-9393, בוואטסאפ 055-333-9393, ונתראה תכף מיד אחרי השעה הבאה.
ובכה בחר השם ליאויס לוי לים סגולו מכל העמים אשר
עכשיו איתכם. אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כל
לעלייה לשידור, לתגובות בנושא התוכנית ולשאלות בנושא חינוך, חייגו ל-03-593-93.
חי תמיד איתי
קולחי וקוקה קולה מזמינים אתכם להשתתף בחוויית המוזיקה הבלתי נשכחת של הקיץ. השתתפו באתגר המוזיקלי היומי בשידור ותוכלו לזכות בפרסים. וגם תוכלו לגלות כיצד אפשר לזכות בכרטיס כניסה קבוצתי למתחם הקריוקי קוק מיוזיק של קוקה קולה. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן בקולחי.
שלום, קנריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. יש לי בשורה טובה עבורכם. מהיום קורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק מגיע אליכם עד הסלון.
חדש, קורס מטפלים בשיטת ITT בדיגיטל. והמחיר שווה לכל מחשב. בואו לקבל את כל הכלים איך לעזור לאנשים להתמודד עם פחדים וחרדות. חייגו כוכבית 6163 והצטרפו למאות בוגרים שכבר נהנים מפרנסה עם שליחות. כוכבית 6163.
ספסל עם גב חלקי או מלא, אולי דווקא מרופד, סטנדרים, אולי שולחן, את זה נשאיר לכם. אנחנו נתמקד במה שאנחנו עושים הכי טוב. ראיתי לוי, ראות לבתי כנסת וישיבות, ספסלי ישיבה, סטנדרים, שולחנות, ארונות קודש ומחיצות, איכות גבוהה, שירות מצוין, מתאים למגוון התקציבים השונים, ניסיון רב במגזר החרדי. התקשרו אלינו לראיתי לוי להתאמה אישית, 04-376-1559. המשרד לשירותי דעת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מזמינים את הציבור הרחב להשתתף בהילולת אור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים. ההילולה תחל ביום שני בערב וביום שלישי י"ד ותדבב בתמוז. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד.
ישורות ונפלאות
יש קונה עולמו בתפילה אחת. ביום שלישי הקרוב, יום הילולת האור החיים הקדוש, שליח הציבור של הדור, הגאון הגדול הרב ראובן אלבז שליטה, ראש מוסדות אור החיים, יעתיר בתפילה עבורכם במעמד התפילה המרכזי על הציון הקדוש. למסירת שמות לברכה וישועה במעמד התפילה האדיר, חייגו עכשיו 02-5499, ובעזרת השם תראו ישועות עצומות.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11:00.